נגיע גם לזה בהמשך, אחרי שנה, האם יש עניין להגיד קדיש או לא.
זה שאלה נוספת. תכלס בשטח, יש לפעמים חצי חילוני, הוא רוצה להגיד קדיש, אבל לבית כנסת הוא לא יבוא. אין בעיה, תארגנו לחוג בית. היום זה טרנס רץ מאוד, אפשר לארגן חוג בית, בסלון של הבית שלו, תביא איזה מישהו מהבית כנסת, לא הרב הגדול, הכי גדול, מישהו שיגיד כמה עניינים, כמה דברים של חיזוק, בסוף הבן יגיד קדיש, גם ירגיש חמים יותר, כל החבר'ה באים עם קסקטים וזה, לא נעים עם כיפות וזה, סלם דק, למה לא? בכיף, חופשי, אני פעם מסתדרת בחוג בית כזה, שעה חבר'ה צעירים, חבר'ה שמחים, למה לא? דבר עם החבר'ה, שעה דיבור, תגיד קדיש, גם שמח את החבר'ה, גם תגיד קדיש, זה לבד. איך? יפה מאוד. למסקנה, בסוף הבת לא אומר קדיש. למסקנה, אבל הרב שם נותן שמוס כזה גדול על הרשעות של הילדים האלה, כמה, עזוב לך דת בכלל, לא קשור לדת עכשיו, קשור לבן אנוש. אמא שלה תרמה לך את כל החיים שלה, את הלשת של העצמות שלה תרמה לך. אז אתה לא צריך להגיד, היה קדיש, זה ממש תכלוף. כן, לא מסכים. רשמית, היה אפשר, מעשי, זה לא... לא מכובד.
אבל יש הרבה אנשים שאומרים קדיש.
אז הפתרון בדרך כלל הוא הפתרון שהציעו כאן, הפתרון הוא שהחתן יגיד, אם כי החתן לא מתקרב לבן, החתן לא מתקרב לבן, אבל היה כזה מעשה. כנסת הגדולה שדיברנו עליו אתמול, רבי חיים בן ישראל בן בנישתי, היה רב בטורקיה, והרב הזה באזמיר, והרב הזה היה הרב הכולל שם, הרב הראשי, הוא חמיב נפטר. ולחמיב לא היו בנים כי אם בנות. ואחד מהחתנים שלו היה הרב בעצמו, חביב. והרב החביב אמר לבנים שלו, לנכדים שלו, תגידו אתם, עדיף שהנכד יגיד ולא החתן. החתן הוא לא בן, הוא לא צאצא בכלל, הוא קשור למשפחה, הוא לא צאצא. כל מי שהוא צאצא מועיל יותר, ולכן אם בהזכרות או משהו בן אדם יוצא מכם לדבר, שמישהו מהנכדים, מישהו מהצאצאים יקבל על עצמו איזה משהו, אתה תקבל ציצית, אתה תקבל תפילין, אתה תקבל שבת, מה שאתה יכול למען הסבא, למען הזה, אפילו שהוא סבא, הוא לא אבא ממש. אבל משהו כזה קטן לקבל, זה הדבר הזה ודאי. מה זה? כמו הבן, אבל יותר חלש מהבן. כמו הבן מבחינת זה שהוא הבן, הוא צאצא. אבל לא פועל אותו, נגיד, זה מסע, אני לא מבין בזה כלום, לא מבין בזה כלום, אבל אם קדיש מעלה אותך 100 מטר בעולמות העליונים של הבן, אז של הנכד יעלה אותך 50-70, הוא לא יעלה אותך 100. 100 ודאי הוא לא יעלה. בסדר? אבל הוא יעלה, יעלה הרבה. האם אחרי שנה יש לו עץ? איך, איך, איך? אין מעלה לקרוא בשקט, כל המעלה של הקדיש, זה לא שיר, הקדיש זה שעונים, הקדיש זה שעונים עליו. אם יש כמה אנשים, אחד אומר בלחש, אחד לא שומע אותו, והשני אומר בקול, אז מה עיד זה שאומר בלחש? מה את טוענת בקדיש?
אבל איך זה שעות טוב, באות טוב, באות טוב,
לא מספיק שעשרה סביבתך ישמע אותך. עשרה סביבתך ישמע אותך זה מספיק, קדיש לא צריך 300 איש, עשרה צריך לשמוע אותך. עשרה לא ישמעו אותך, אז אתה מצב שלך בנקט.
אבל זה בוא נגיד, זה יותר בנהגה, כמו שאומר. אם אתה מדבר על זה לכנסת, לך עם קילומטר, אתה צודק. אבל יש נגיד בית המדרש. אם יש מספיק שתיים, שלושה שעונים, אז כל אחד נמצא ב... הוא בהתגדל, הוא בהתגדל, הוא בישר מרדק.
זה הלכה אחרת, זה שיעור אחר על קדישים. איך אומרים את הקדישים? זה סימן שלם בשמן ערוך נוני. יש כללים, אני לא יכול להתפרע עכשיו, אתה יודע, יש הרבה הלכות. עכשיו, מכבדו בחייו הזכרתי, אז בוא נדבר על כיבוד הורים. אני לא יכול. אם אני אתכנס לזה, אנחנו לא נצא מזה. יש כללים איך עושים את זה, יש מנהגים, מנהג מרוקו שבאים כולם לאותו מקום. מנהג מרוקו שיש מנגינה מיוחדת לקדיש ביום חול. זה לא מנגינה, זה מרש כזה, זאת אומרת, זה מקצב, זה לא מנגינה, מקצב מיוחד. למה? בגלל הסיבה הזאת. והמנהג של האשכנזים, מה? המנהג של האשכנזים, רק אחד אומר קדיש. רק אחד אומר קדיש. כולם תשתקו, כולם
תשתקו.
יפה, קדיש יתום, זה הקדיש יתום, ולכן כל הקדיש הזה תשתקו כולכם, ולפי תרגולת, והוא יגיד, והוא יגיד, והוא יגיד. למה? בגלל הסיבה שלך. יש כללים, ואתה בתור שומע מה אתה עושה. זה לא... הרב עובדיה עד היום, 52 שנה אחרי שאימא שלו נפטרה, אומר עליה קדיש. כל סוף תפילה, אומר שתי הלכות, אומר קדיש. אז מה אם אימא עברה שנה? מה, אימא לא צריכה זכויות? אמא צריכה זכויות. אני מביא לה, שולח על המתנות, שולח על המתנות. 52 שנה, אמא שלא נפטרה, הוא ממשיך את המנהג הזה. לא קשור להזכרה. מה? תבח ותעלה שמולעת, הרבה עליי, אין כזה. האשכנזים נהגו לקרוא לילדים שלהם הקדיש שלי. הקדיש שלי, אמא הקדיש שלי. זה היה השם שלי, זה מה שאני משאירה אחריי. הקדיש, זה מה שאני משאירה אחריי. אני לא אשכח את ההלוויה של אבא של הרב אינן סעדה, היה לי קשה מאוד, ממש קשה מאוד, הלכנו להלוויה, אימא של אימא, אימא של אבא של הרב אילן סעדה, זאת אומרת, אימא שלה נפטר, באה בוכה, אימא זקנה, אחרי זה חודש ומשהו נפטרה,
קשה למוד לסבול את זה. היא באה להלוויה, היא צעקה ממש כולנו, ממש נהיה לנו סמרמורת. זאת אומרת, אני חשבתי שאני משאירה אותך אחריי, תגיד לי קדיש, עכשיו אתה הלכת לפניי, מה אני אגיד עליך? וואו, סקירה, כולה בוכה, זה, בשביל זה אני משאירה את הבן שלי, מה? אני משאירה אותך, שאתה תביא לי זכויות, כמובן משהו, אתה נתקע בזכות על זה, בלי קשר, אבל שעה בשעה צער, זה כאילו הרגשה של בן אדם, אתה משאירה אחריך משהו, אתה משאיר את זה שארית.
טוב, בוא נמשיך. לפחות שנה ראשונה, בן אדם צריך לשאוף, אם הוא מכיר מישהו מהמשפחה שנפטר לו מישהו, שידבר איתו, מה, להגיד כל החנים, כל השלט, עזוב לך. שנה ראשונה, תן כבוד לאבא, תן כבוד לאמא, זה יותר קל לדבר עם בן אדם. אני מבקש ממך, אם אתה יכול, אם אתה יכול, תקום שלוש תפילות. קשה לך, אחי, שחרית אתה, איש הייתך עובד? לא, אז אני מביא, אני לפי המצב שלך. קשה לך בבוקר, אני מביא לך, תלך מנחה בערבית, אחי. קשה לך, תבוא שבתות לפחות, כפרה. תבוא שבתות, מה שאתה יכול. יש לך איזה יום חופש, יום שישי, אתה לא עובד, אם אתה מאלה שלא עובדים יום שישי, תבוא יום שישי. שאל את הרב אילן. רוב החוזרים בתשובה שלו זה דרך פטירה של הורים. הוא אומר, לא נעים לי להגיד, אבל לפעמים צריך להתפלל שימותו אנשים. סתם כי היה בצחוק, תענה על זה. הוא אומר, אתה תחלש בשטח, הרבה מהאנשים, חזרו בתשובה דרך זה. באים לשנה, ומאה שנה, אז נורמים קדימה. לא הולכים להיות רבנים ראשיים, אבל...
אתה באדם בשבת ביום שבת, מה הוא יפסיק פתאום?
לא, אתה תמיד, בן אדם כאילו נתפס. יש כאלה שמחזיקים. יש כאלה עושים כבוד שנה, הזכרה של השנה, למחרת אתה לא רואה. ככה הרבי לנו מספר. אי אפשר להגיד שזה אפס. הוא עשה כבוד לאמא שלו, והשרה באשר חלקו ויקבל על זה שכר בגן עדן. אני לא יודע שאר החשבונות שלו, אבל זה קבל על זה שכר אין סופי בגן עדן. כי זה דבר מדהים. ביתר הרבה פעמים עובד אמא, אתה צבוע, שנה זה מה, עשית צחוקים, עשית... גם זה דרבח, זה דרבח לא הופיע בשבתות כל השנה שנפטר לו אבא שלו, כל השנה שנפטרה לו אמא שלו. לא הופיע, עשה הרבה דברים לטובתיו. יש לו זלזל בדבר הזה. אבל אחרי זה הוא חזר. מה זה קשור? מה זה אחרי? שנה עשה כבוד? גם זה טוב. זה יקר מאוד. בוא נמשיך. מה קורה כאשר הנכד שואל, לא, לנכד מגיע עוד מעט. אם בן אדם, אבא שלו היה רשע.
אם יש בן שאומר, כאילו, בן כבר שומר, אבל אתה לא כל כך חשוב,
אתה רוצה גם להגיד קדיש. נגיע לנכדים עוד רגע, אני רק רציתי לסיים משהו שקשור לאמרנו שנה, אז יש את המנהג המפורסם שאחרי 11 חודש מספיקים להגיד קדיש. למה מפסיקים להגיד קדיש? מנהג שאחרי 11 חודש מפסיקים להגיד קדיש. למה מפסיקים להגיד קדיש? כי הגמרא אומרת, המשנה אומרת שמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אם אתה תגיד 12 חודש קדיש על אבא שלך, מה יגידו כל השכונה? אבא שלך היה רשע, מרושע, שהיה 12 חודש. לכן מפסיקים ב-11, וכרגע יש שתי מנהגים חלוקים מתי חוזרים. יש אומרים ששבוע מפסיקים וחוזרים מיד אחרי השבוע, יש אומרים שמפסיקים 3 שבועות וחוזרים בשבוע האחרון. לפני ההזכרה של ה-12. שתי המנהגים האלה קדושים. יש מנהג מרוקאי לעשות הזכרה ביום ה-11 חודש. אפשר לעשות, אין שום בעיה, דברי תורה בשמחה רבה. אין חיוב, אבל מנהג טוב. הדיון הוא, מחדש הרב יעקב יוסף, שאם האבא היה בסדר, אז לעשות את הכלל הזה. אבל אם האבא רשע מרושע, כולם יודעים, כל השכונה יודע שאבא היה רשע. אומר הרב, תמשיך להגיד קדיש כל ה-12 חודש. שהרי כל הסיבה למה לא להגיד 12 חודש, הרי אבא מפסיד על זה. אבא מפסיד שבוע קדישים. שווה לי שאבא יפסיק שבוע קדישים כדי לא לעשות לו לזוז שפתיים. אבל אם האבא רשע מרושע, מה לזוז שפתיים? לא, הוא לא כל כך רשע. רשע מרושע. תשמע, מה אתה אומר על דוד? מה אתה אומר? רשע מרושע. דוד רשע מרושע. בשביל הלזוז שפתיים. מה זה? שווה לי את הלזוז שפתיים שלך, אני מרוויח לו 100,000 דולר, הבן אדם זקוק להם כמו אוויר לנשימה, ובגלל שאתה לא תדבר עליו אחרות, תדבר עליו 1,000 שנה, מה אני בשבת שלי? לכן אמרתי לה, רשע מרושע, אחד שאתה יודע שהבן אדם היה רשע מרושע, אני לא אמרתי שאתה יודע. כל זה, כולה, מה אתה אומרים על הבן אדם? מה, אין לך בן אדם פה? תרשום לך בראש. אנחנו לא דנים אותו, אני לא נותן לו פסק הלכה, הוא רשע מרושע, אני עוזר לו. תגיד לי למי אתה הולך, עכשיו אתה איש מדע, בסדר? איש מדע. אתה רואה פצוע קשה, פצוע קל. למה את הכללים אתה הולך למשה? מה אתה הולך למשה? הוא פצוע קשה. איך אתה מדבר על משה פצוע קשה? למה? מי נתן לך את הספורט? אני לא שמע, יש פה כללים, למי ללכת לעזור. אני נראה לי בעיניי שמשה הוא הכי קשה. משה הוא מקרה קשה. אתה רוצה להתווכח, זה בשיעור בלימוד זכות, אל תבלבל את המוח עכשיו. בשיעור בלימוד, אני לא דן אותו.
אבל למה אתה יודע, אני לא שמע את זה להם? בשביל זה אני אומר, אני לא שמע את זה להם.
ולכן התשובה היא, אל תפסיד, אם הבן אדם רשע, אז...
אני לא מבין אתכם, אתם מערבבים שני תחומים, תחום אלימות זכות ותחום, אני למד עליו זכות עד מחרתיים, וכל פעם שאני חלק על המפה, והכל טוב יפה, יש פה חידוש מדהים שאתם תשמעו אותו, זה מה זה מחזק, כדאי להגיד אותו, אבל אל תערבב את התחום הזה בתחום הזה. אני, השאיפה שלי לעזור לבן אדם הזה. בדרך כלל רוב בני אדם, רוב בני אדם הם ממוצעים.
קיפור, אבל זה קיפור, ברגע שבן אומר עליו 12 חודש קדיש, אומרים אפילו משל כך, לא מתאים שוב השעה.
איפה למדת את זה?
לא יודע, ככה משתמע.
ככה משתמע, אתה טועה. הנה, קצר וכל מה, אתה טועה. מי, מה קובע? בגלל שהבן אומר קדיש בשמיים עכשיו התבלבלו הבן זי של מעלה?
אם הבן
מעיד עליו שהוא עכשיו אומר... מי צריך אותך? קראו לך להיות עד, קראו לך להיות עד, מה מי שואל אותך בכלל? בשמיים יודעים בדיוק את המצב שלו,
בשמיים...
הפסקת הקדיש היא לא בגלל השמיים, היא בגלל הארץ, לא נעים שילכלכו על אבא שלו. זה הכוונה, זה לא נעים, לא שזה קובע המציאות שיסרפו אותו בגיהנום בגלל שהשכונה תגיד. מעניין את הסבתא שלי השכונה הזאת. זה חלק מכבוד ההורים. זה כבוד ההורים! אני אגיד לא! אני אגיד לך משהו, אם אבא שלך הוא אדם נורמלי, אתה מזלזל באבא. מזלזל באבא, לא רוצים. לא רוצים שתזלזל באבא. לא כבוד לאבא שלך, לא שלך, לא כבוד לאבא שלו, שיגידו עליו עכשיו, הנה הוא בגיהנום. זה לא כבוד. אבל אם אבא שלו ממלך כזה נראה שהוא בגיהנום, אז מה יגידו עליו? מי שם עליהם בכלל? אני מעדיף לי... זהה. אבא של בן אדם עני, ייתן לו כסף או לא?
לא. אם ייתן לו כסף יגידו שהוא עוד מקבץ צדקות.
יגידו, הוא צריך, לא אני אעשה. הוא צריך עכשיו, הוא צריך צדקות, כן, תצחקו עליו, צלמו אותו, מה אני אעשה? הוא צריך צדקות, אני אתן לו צדקות, אין לי ברירה, כן. כי הכלל הוא ברוב עם ישראל ועמי כולם צדיקים. אנחנו מחזיקים שרוב עם ישראל טוב. רוב עם ישראל טוב.
גם על הטובים
יגידו, יגידו
על
הפעם, כאילו גם הטובים יזלזלו על הטובים. על הטובים יגידו, שמע, מה, אבא שלך.
אני לא רוצה להצג על החיים, אז לא...
כן, אמרתי, אין
אפשר.
אתה מסכים איתי שאם השם שלך הוא טוב, ואני דופק את השם, זה פגיעה. אבל אם השם שלך רע, אתה ממילא השם שלך רע, אז מה, איזה... ואני אגיד לך, אתה לא יודע את זה, תסתכל ברחוב, מה שאמר לך אבישי, זה הכי נכון. יש הרבה הלכות שהם לא יודעים, לשחות סמרטוט בשבת הם לא יודעים. הלכות אבלות זה מההלכות שכולם בקיאים בהם, כולם מחמירים בהם. אני אומר לך, כתוב בהלכה שמותר לקרובים מסוימים לבוא לחתונה, שנה לא מתקרבים, לא, יבטלו חתונות. מחזיקים מזה מעל השמיים, זה שולחן ערוך מיוחד, אחי, זה משהו לא נורמלי. אנשים בזה מחמירים. אז לכן, אם אתה רוצה, אם המציאות של אותו אבא, שהוא בן אדם ממוצע, סביר, לא צריך להיות הרב ראשי לישראל, בן אדם ממוצע, עדיף להפסיק להגיד לו את הקדיש כרגיל. כי זה הכבוד של האבא שכולם יגידו בסדר. אבל אם האבא הזה רשע, בן אדם כולו שוקע ביבן החטאים שלו, שווה שהבן שלו יצחף לו עוד כמה שיותר קדישים, שאפילו שכל השכונה תדבר עליו. מה גם שהשכונה לא תדבר עליו? כי אין מה לדבר עליו. בוא נמשיך.
אתה רוצה דבר אבל, אתה חושב
של הבן, אני חושב שהרבה בנים יודעים בדיוק את המצב של אבא שלו. אין גדר הלכתי, כי זה לא גדר הלכתי כמו שאמרנו. זה לא גדר הלכתי. גדר הלכתי זה כדי לקבוע אם מותר לדבר עליו לשון הרע. זה לא הגדר כאן. כרגע זה לא הגדר. זה גדר של לעזור לאבא. אם הבן משתכנע שאבא שלו ברמה כזאת ירודה, שדורש אספקת חמצן קבועה, שלא ישים לב על האחרים ויגיד עליו כדי. זה הגדר, שלא. אף אחד לא עושה, ולכן אמרתי לך אותם. כדי שתחיל לעשות אותם. בסדר? יאללה, בוא נמשיך. אם הבן אומר את הקדיש, הוא לא צריך להקדים הקדמה. אני אומר את הקדיש הזה לעילוי נשמת פלוני. לא. הבן אוטומטית שולח את זה לאבא. אם כל אדם אחר, כולל החתן, כולל הרב הראשי של השכונה ואיזה, אומרים קדיש על שמו של בן אדם, נפקא מינה בכסף או לא בכסף, חייב להזכיר שהוא אומר את זה לשמו של האדם הזה. אם לא, הוא מפסיד.
לפני כל פעם?
לפני כל פעם. לפני, סליחה, פעם בכל יום. פעם בכל יום. יש כאלה אומרים, תעשי תנאי פעם בשנה, פעם ביום. אתה לא צריך להגיד זה לאף אחד. אבא שלי אומר קדיש על אנשים אחרים, אבא שלי עושה זה בחינם, אבא שלי אומר, קדיש לי, אלו נשמע, פרטונה בת חנה. לא צריך לצחוק את זה, אף אחד לא צריך לדעת. שהוא עומד, שהוא מבצע את העמידה לפני הקדיש, עומד. קדיש לי, נשמע, פרטונה בת חנה. הלאה רבותיי, שאלת השאלות לעניין הקדיש, שני קדישים, סליחה, קדיש לשני אנשים. כן, קדיש לשני אנשים. פלוני אומר קדיש על אדם מסוים. אחרי חודש, חודשיים, בא אליו עוד מישהו ומשלם לו כסף. עכשיו זה תשלום, תשמע, אתה סוחר בן אדם לשנה, ואתה מחייב אותו להתפלל ולהגיד את הקדישים וזה. איך? יש בכלל בכסף הזה? בטח, למה לא? גם בהבלעה גם, תמיד לא בא בשבת. תמיד אין שום בעיה, יש בכלל בכסף הזה. זה כסף נקי, גם אני עושה לו לשם שמיים, אני עושה את הקדיש לשם שמיים, משלמים לי על זה כסף, מה אתה עושה? אני לא הולך לפרסם את עצמי באינטרנט, אומר הקדישים הסדרתי. הוא נראה אברך, הוא נראה בן תורה. מישהו ראה אותו, אומר, שמע, הבן על הפנים, הבן לא יגיד קדיש. אתה יכול אתה להגיד קדיש, אני הבת של הנפטר, ואני רוצה לשלם לך. יש הרבה כאלה. לא, יפה, אנחנו נגיע עוד רגע עם ההורים שלו חיים. אני מדבר כרגע בן אדם שהוא ממילא אומר קדיש, ועכשיו הוא מוסיף את הקדיש. הוא היה יתום, ועכשיו הוא... עוד מעט נדבר על קדיש כזה. זה בשלב של הנכדים. קדיש על שניים. בן אדם אומר קדיש על מישהו, בא מישהו אחר ואומר לו, אחי, אני רוצה שתגיד קדיש. האם יש יכולת לקדיש להתפרק לשניים או לא? הזכות, האם היא משכפלת את עצמה או לא? נחלקו בזה גדולי דורנו. הרב אלישיב טוען? לא. אדוני יקר, קדיש זה דבר יקר, דבר יוקרתי. מה אפוא תחלק אותו ל-30 רסיסים? שניצל מחלקים? לא, גם זה לא מחלקים. חתונה מחלקים שניצל?
ואם אין שתורים
כבר נפטרו חודש על חודש? אין לו רעבויה, שכפה. הרב אלישיב מציע פתרון. אם אתה רוצה להרוויח פעמיים כסף משני אנשים, אין בעיה. תלך לוותיקים, פלל שם תפילה שחרית. תגיד כל הקדישים, כי התחייבת על זה. תגיד כל הקדישים, אחרי זה תלך למניין השני, אל תתפלל בו. כל הקדישים תגיד, לא ביקשתי ממך שתעשה את זה, אם אתה רוצה לעשות זה מה שתעשה. אתה אומר לא הגיוני, מה?
אני אמרתי
לי שאנשים,
אז
זה ככה, הנה,
זה
לפעמים
עכשיו
אני
לומד תורה
לילד משפט, שתי אנשים. א' בלימוד תורה זה שונה, א' בלימוד תורה זה שונה.
קדיש זה משהו מיוחד עיון נשמה. תורה זה לא מיוחד לתורה ונשמה. תורה זה מקדש, זה מתאר, זה מזכך את העולם. הזכות של התורה עולה. קדיש זה לחיצה על כפתור. לחיצה על כפתור זה רק למשה. זה למשה ודוד ויצחק. ככה אומר הרב אלישיב. איך?
זה שבח לבורא עולם.
זה שבח לבורא עולם שיש לו יוקרה מיוחדת לעלות נשמות. אתה רוצה להשתמש בכוח הזה? אז אתה
חייב. אבל זה קדיש שאני אומר, בזכות אותה פורטונה ובזכות אותו שמואל.
לא, אתה כבר אמרת בזכות פורטונה, אז אתה אוהב את המוח, אתה מקבל כסף. לא נכון. אתה התחלת באלף תשרי להגיד בגלל פורטונה. מה אתה מרגיש עכשיו באלף חשבן פתאום להגיד, לא נכון, אתה לא מתחיל בגללו. גם בלי השני היית אומר. אז אומר לך השני, אני אכלתי אותה. אולי אני לא אקבל שכר. זה ראשונים כבר התחילו לדבר על זה, אמר, נח ועוד. רק עכשיו יש מחלוקת בדורנו איך להבין את הדבר הזה. הרב אלישיב אומר, אין דבר כזה, אין מסחרה. קדיש, קדיש. אתה רוצה? תגיד עוד קדיש. תחייב לעוד קדיש. יש כאלה שמתחייבים, קדיש אחד ביום. כל אחד לפי משהו מתחייב. אז קדיש אחד ביום, אני אומר לך, קדיש אחד ביום, אני אומר לה. אבל יש אנשים שמבקשים לו את כל הקדישים. כי הרי אני רוצה במקום הבן הדתי. הבן הדתי, 3 שבועות ביום, קדיש בהתחלה, אחרי הקורבנות, קדיש אחרי זה, קדיש, כל הקדישים אני רוצה. הרב מילן, אז הוא אומר להם, אני לא מתחיל להגיד כל קדיש, איפה שמזדמן לי, כאילו, אני בן אדם דתי, אני פעיל 3 שבועות ביום, כן? אבל אם אני פעיל, נגיד פעם אחת בלי מניין, אני לא נשבע לך שאני אלך להשיג מניין בשבילך. לא, כמו בן אדם רגיל. ככה אני מתחייב. אז זה ההתחייבות עכשיו. הרב אלישיב אומר, אין לך רשות להוסיף על זה. עשית לי עזר, היביע עומר, ועוד, אומרים כן יועיל, גם הבן ישחי, כותב כן יועיל, למה? זה דבר רוחני, שניצל אי אפשר לחלק אותו לשתיים, שניצל אי אפשר לחלק לשתיים, קדיש אפשר, כי זה זכות רוחנית, זכות רוחנית אפשר לה להתחלק ולא להיות חסרה. אבל למה נפקא מינה? נפקא מינה אתה חייב להודיע, למה? אתה לא תעבוד על הבן אדם, זה ענייני כסף, בא לך בן אדם שלם לך 10,000 שקל לשנה, נגיד, סתם, זה לא, אבל שלם לך 10,000 שקל לשנה, אבל יש מחלוקת. כיוון שיש מחלוקת, אתה, מי נתן לך זכות? אתה יכול לעצמך לסמוך על המחלוקת, אבל למה אתה דופק אותי? יכול להיות שאני אפסיד מזה, ואני לא יודע, אבל אתה מתחיל להיות אברך כזה צדיק. כן, כן, אני מסכים להגיד עליך קדיש. היה, אתה כבר אומר, השבע, ים לוכלך, אולי זה, אני לא אקבל כלום. אני אשלם לך ולא אקבל כלום. שמה אני אשלם לך? זה ענייני עסקים. ענייני עסקים, תגדיר יותר. תדע לך, אדוני היקר, יש בזה מחלוקת, אני אומר לך בראש. אני אומר על עוד כמה. תהיה כתרונים. אם תמצא מישהו אחר שאומר רק עליך, שייך על הבריאות. אין? אז אני אגיד עליך, אתה רוצה, זה הכללים שלי. הכללים שלי אני אומר על כמה בבת אחת. בסדר? עכשיו, אחרי שאמרת לו את זה, לקחת הריזיקה שלו, שיזרום איתה. כן.
אדם שממילא לומד תורה. עכשיו,
הוא אומר, תגידו לומד 3 שעות היום, מה לבן אדם? אומר לו, אני, תהיה לי זכולו נסחה. אני מביא לך בשביל שתלמד 3 שעות. אז הוא אומר, את 3 שעות שאני כבר לומד, אני אומר, תהיה הכי שבנות, כאילו. אז זה יהיה... זה ודאי שהזכות הזאת, א' לא כדאי לך להגיד את זה. אתה לוקח 100 מיליארד דולר וקונה בזה תורה היא אינסופית. אל תגיד שהתורה לעילוי נשמת. אתה מעביר שיעור, בא אליך בן אדם עם פתק.
שהשיעור יהיה לרפואת הזה. אז תגיד, לרפואת פורטונה בת עביד. זהו. לא, אני לוקח את כל השיעור ונותן אותו. מה לוקח את זה? לאיפה אתה נותן אותו? מה נותן?
אומר שהוא יהיה...
מה זה? לא.
אז מה זה לרפואת שאני אומר?
לרפואת, זה בזכות השיעור. בזכות השיעור. זה לא השיעור מוקדש ל...
זכות השיעור
תגן ועד... שאתה מתי השיעור מוקדש ל... בהזכרה. זה שיעור מוקדש ל... לא היה פה שיעור לולי ההזכרה. אם פורטונה לא הייתה נפטרת, לא היינו מתכנסים בבית שלה למנחה וערבית, ולא היה נאמר השיעור שאמרתי. השיעור שאמרתי מוקדש לעילוי נשמת פורטונה בת עזיזה. אבל שיעור בבית כנסת, מוסר אותו ראשון, 35. כל יום מוסר את השיעור הזה. מה הבן אדם עכשיו בא, תחזרי פתק. מה השיעור יהיה לזה? מהזכות של השיעור יילקח לפורטונה. מהזכות של השיעור, לא השיעור מוקדש לפורטונה בת עזיזה. אתה מבין? אלא אם כן, יש פה איזה נדיב, שנתן לנו עכשיו את כל התנאים כדי להעביר את השיעור, זכות הנדיב, יש לו כללים. למשל, יש נדיבים שתורמים לישיבה, בתנאי שביום מסוים יעשו להם נוהל של הדקרה, מסודרת, כמו שצריך. בסדר, זה הזכות. אני הקמתי ישיבה, זה בקצב שלי. ישיבת פורט יוסף, היא על שמו של נדיב מקלקוטה בהודו, היה עשיר שהתייעץ עם הבן ישחי, מה לעשות עם הכסף, אמר לו, תבנה ישיבה בירושלים, בנה ישיבה בשנת תפרש פגימל, הוקמה ישיבה בירושלים של פורט יוסף, שהוציאה ממנה כמה רבנים ובכללם, מרן הרב עובדיה יוסף, הרב מודחי אליהו, הרב שבתי יתון, הרב שלום הכהן, הרבה הרבה רבנים, הרב עזרא עתיה, כל הרבנים האלה. מקביל בגלל המשנה באבות שאומרת, רוצה ולא זה. פה הבעיה היא, בדרך כלל זה לא בגלל האי רצון הזה, מידיעה ברורה וחישוב כלכלי, הבן אדם היה כלכלן חשוב, אדוני היקר, מחר ייכנס בן אדם, הוא גם ימן דאמר, ויסגור לי. אני מכיר את זה. זה ידוע, זה ידוע המפורסם. ידוע המפורסם, תשים לב, יש כמה מקומות, שים פה שלט, אחרי שנתיים, נהיה שלט אחר. רגע, אבל אני תרמתי, אני כאן, בסדר. אתה היית כבר פעם. הזמן שלך עבר, זמנך תם כמו שאומרים. ולון ויזכר זה חוזה שחייב לעשות מול רב, אדוני היקר, זה יותר מעורך דין. אתה ממשכן את העולם הבא שלך בשביל הכסף, שים לב. זבולון ויזכר זה לא לתת 10 שקל לאברך. זבולון ויזכר זה אומר, אני לוקח לך חצי מהזכויות שלך, ברור?
לא, זה לא חצי.
למתקנה זה מחלוקת, אין למתקנה, למתקנה זה מחלוקת. האם החצי הזה נחסר ממך או לא נחסר ממך? מחלוקת גדולה מאוד. לכן לא פשוט. מי? אין לי כסף לפרנס למשפחה. אני בן תורה, אין לי כסף להביא להבית. אני מכיר בן אדם בירושלים, שעשה הסכם, שכר בזבולון, בן אדם עשיר מאוד, הלך לאברך, משפחה מרובת ילדים, כל ההוצאות, קניות, טיטולים, בשרים, שבתות, מה שאתה צריך, אתה קונה בסופר זול 2000, אתה קונה שם, אני משלם בסוף החודש, מה שאתה צריך. זה שכר בזבולון. כל ההוצאות שלך עליי. לא קח 10 שקל של ויברך דוד ונתראה בעולם הבא, תגיד עזי מהתורה שלך. נראה לך? ויש שאלה בהלכה אם יששכר וזבולון מועיל אחרי בן אדם הלך, למד 30 שנה. שמע, אתה זוכר מה שלמד 30 שנה? אני מביא עכשיו בוכתה, מיליון שקל. אני, יש לי 30 מיליון. מיליון אחד, ואתה מביא לי חצי ממה שלמדת, תחפש את החבר שלך. אין. את המיליון אני מוכן לקחת, אבל את החצי שנה, אין חצי תורה. אין אחורה. יש מעכשיו, זה חוזה עסקי לכל דבר, לכן לא מומלץ לעבוד אותו כל כך מהר. מועיל, מועיל, מועיל. הרב מוצפי אומר, שאם אתה רוצה זכות אמיתית, תגיד תחילת השיעור. בן אדם העביר שיעור, גם את השיעור, תגיד לי לרפואת זה. אם אני אומר את המשפט, השיעור לרפואת, לא שווה, תעשה משברה, תעשה משהו. מה זה שיעור? השיעור כבר היה. השיעור לעילוי נשמת. השיעור היה כבר. תגיד מי שברך, תגיד עילו נשמה, תגיד אמרחם יעקב ברותיו.
מה
אתה בהתחלת השיעור? רבותיי, אנחנו נגיד שיעור עכשיו לעילו נשמה את רבקה בתרצה. יאללה חביבי, אנחנו נתחום איתם. נכון, אבל לא יצחר בזבולון. שותפות ולא יצחר בזבולון. יש הבדל, יצחר בזבולון אחי זה חוזה, מה יהיה, אנחנו שותפים, אתה שותף שלי במקרר, זה מקרר שלי, אתה שותף, אתה יודע מה שלך? זה האבזם הזה, זה שלך, זה האבזם. אנחנו שותפים, כן, המקרר שלי, האבזם שלך. זכר בזבולון זה חצי מהמקרר שלך. אין למה כזה, זה חוזה, זה חוזה.
אני לא
עושה חוזה. אז גם ההתייחסות תהיה בשמיים לאותו דבר, אתה לא עושה חוזה זה. זה חוזה מיוחד. מי? לא, זו מחלוקת גדולה מאוד אחי, מחלוקת גדולה מאוד אם יש אפשרות לחלק את התורה ואם אני מפסיד או לא. אם אתה שואל אותי, אם אתה לא רעב ללחם, אל תעשה יצחר בזבולון כאשר אתה יצחר. אל תעשה. אתה מוכר תורה בשביל כסף?
רגע, אתה נורמלי? שוב אני באופן לא. בסדר. נכדים, אנחנו עכשיו בנכדים בדיוק. בדיוק בנכדים. נכד, אומר קדיש על הסבא. מה הייתה השאלה? תזכיר לי כדי שאני תאפס אותי. אבא חי. יפה מאוד. אם האבא חי, תלוי מי הוא. אם הוא אבא צדיק שאומר ממילא קדיש, אין טעם שהנכד יגיד, אבא אומר, תעזוב אותנו בשקט. גם אם הנכד קשור. עכשיו.
אבא אמר על
אבא שלו, ואתה רוצה שהנכד יגיד על הסבא שלו, אבא של האבא שלו. עקרונית?
לא, לא,
לא. אה, מישהו אחר.
לא, אני אבא
של סבא. לא, אבא שלך, אבא של מישהו.
אבא של מישהו אומר על אבא שלו, שהוא אומר קדיש. אבל אני עכשיו רוצה להגיד על הסבא שלי מצד האמא. אין אף אחד שיגיד על סבא שלי.
מצוין, שאלה יפה, והתשובה היא. אם ההורים נפטרו, או אחד מההורים לפחות נפטרו, אין שום בעיה לומר, כי בגלל שאתה ראוי לומר קדישים ברחוב, אז אין בעיה, אתה יכול להגיד וזה יועיל לנפש הנפטר בוודאי. הבעיה, במרכאות, בצרות של עשירים, אם ההורים שלו שניהם חיים. אם ההורים שניהם חיים, והם לא מקפידים, אין להם שום בעיה שהבן שלהם יגיד קדיש, מותר לבן להגיד, לבן, הכוונה הנכד, להגיד קדיש, וזה יועיל. הורים שישמעו את זה, אפילו חילונים, שישמעו איזה שכנה אחת מסרוחה, תלך אליהם ותגיד להם, וואו, אל תשאלי, הבן שלך כבר התחיל להגיד קדיש עלייך, חלאס. ואנשים נכנסים לדמיונות, הם בטוחים שאתה הורג אותם. אתה רוצה את הכסף שלי, אתה רוצה את הירושה. אדוני היקר, יש בזה ביזיון של ההורים והדבר אסור.
לא, זה קצת סמוע, פתאום אני עכשיו אגיד לי,
כולם יפתחו עליך ככה העיניים. יפה. ולכן, אם ההורים לא מאשרים, אבל... לא, אבל זה רגע, מספיק לי שמות השטינקר, מחר ילך אליהם, יגיד להם, בואו, אל תשאל, כולם פתרו עיניים על הבן שלה, על הבן שלה, תראים מה עושה. ודאי, זה מבזה את ההורים, אסור לעשות את זה. אבל אם שאלת את ההורים, ההורים אומרים, בכיף, אחי, זרום, למה לא, בכיף? אז שיקפצו לי כל השכונה, מה אכפת לי מהם? כן. איך? רק בנות, אז הנכדים שלו יגידו. אבל יש שהנכדים יבקשו רשות מההורים, כאילו כדי שלא לבזות את ההורים. טוב, כן. אתה תוציא אותי מהפוקוס, אני אענה רק בקצרה, ברית כרותה לשפתיים, צריך להיזהר בדבר הזה. מחלוקת עד לאיזה רמה זה מגיע, החכם ייזהר. החכם ייזהר. אסור להגיד. יבם ויבמה. אני מדבר על, אני מטטא על זה, הולכים ללמוד הלכות יבמות. טוב, אז אתה שומע, אבא שלך למשל נפטר, אמא שלך שם נפלה ליבום לפני דוד שלך משה, אתה מכיר? זה אסור לעשות. למה? אתה מכיל על בן אדם משפטי אבלות. אסור. כל דבר שהוא רע, שהוא נזק, הגמרא מספרת על שמואל. שמואל היה לו אח, והוא הלך לנחם אותו, אחד קרא לו מזה, ואז הוא אמר לו, הוא עשה איזה משהו בהלכות אבלות. אז הוא אמר לו, למה אתה עושה את זה? אבל אם זה היה קורה לבנות שלך, לא היית עושה את זה? אומר לגמר, לא עבר כמה זמן, וזה קרה בדיוק לבנות. אומר לו, אחרי זה הוא קעת עליו מאוד. למה אמרת לי? למה אמרת משפט כזה? לא קיראתי אותך. מה אני אמרתי? ואם זה היה קורה לבנות שלך, לא היית עושה את זה? מה? בסדר, כן, אבל זה טעות בלשון. צריך לדבר בערב, נזהר בלשון שלו. לא להוציא מהפה דברים שהם לוחכים. לא מחבר. מה זה? בסדר, אני אומר לך להשתדל, להשתדל, אנחנו לא נכנס עכשיו לכלל התיג'וס, אבל בעיקרון, זה כללה, כאן זה לא כללה, זה דיבור של אמירה לא טובה, הזכרנו אז בזמנו את העוררי יום של הזוהר הקדוש אומר שיש כת מיוחדת שאומרת אמן על הכללות, אני לא יודע על כללות, נדבר על ביטויים שליליים על בן אדם, הם עלולים להתאפס, חבל להגיד את זה, חבל, אני לא עכשיו לא אצטרף מישהו למניין אם הוא עשה את זה, אבל חבל, למה אצטרף? מה אתה רוצה? להגיד משפטים לא טובים, עד אם תחפה לסטן, מספיק אנשים מכבדים, אז זה בוודאי יותר גרוע מזה. יש מצב שבו בן אדם לא יהיה חייב להגיד קדיש על אבא שלו? הגמרא אומרת מכבד את אביו, אפילו הוא רשע. יש מציאות אחת שבה פוסקים מודים שהאבא איבד את זכות הכיבוד הזה. איבד. הדבר הזה נובע כתוצאה משאלה מפורסמת על חזקיה מלך יהודה. חזקיה מלך יהודה יש לו אבא. לאבא קוראים אחז. המלך הזה רשע מרושע, נועל דלתות בית המקדש, אין עבודת בית המקדש בימיו, נועל דלתות בית המדרש, אין לימוד תורה בימיו, הכל נעול, אין תורה, אין מקדש, אין מזבח. מה יש? עבודה זרה. עבודה זרה בטירוף, זה מה שיש בזמנו של אחז. אחז מת. כשאחז מת, לוקח אותו הבן שלו, קושר אותו לזנב של סוס, וגורר את עצרותיו בכל ירושלים. כן.
ורבי יוסף
יכול. אנחנו עוד מעט נגיע. שאלה יפה מאוד של רבנו בחיי, מתוק מדבש, תזכור את זה עוד דקה לשלך, אני אומר לך פצצה. עוד דקה. בן אדם רשע, יש כאלה אומרים שאין לך כבר הרבה, אין על זה מקור. אין מקור כתוב על זה בשום מקום. מה? מאבד עצמו לדעת, לא כתוב בשום מקום מהמקורות המקוריים שאין לך כבר הרבה. כתוב שקוברים אותו מחוץ לגדר. זה מה שכתוב בכל הדעות. כתוב שלובשים, קרוביו לובשים עליו לבנים, זאת אומרת לא מתאבלים עליו. זה חלק מהתיקון שלו. אבל שנייה, עוד רגע דבר שם, מחילה, אני אסב באחז. אחז, המלך מת. הבן שלו, חזקיה, שהמלך צדיק, כמעט משיח, הולך ומבזה את אבא שלו ברבים, גורר את עצמותיו. כולם שואלים, מי ישאל לך? מי שמחה לתר ושופר עלינו? מה אתה עושה? הוא עשה את זה לכבודו של אבא שלו, יש אומרים, זה הכבוד. לפעמים אתה נותן סתירה לאבא שלך כדי להציל אותו. נגיד, מגיע איזה מישהו רוצה לעצור את אבא שלך. לאיפה פה יהיה אידיון? אה, לא, זה לא אבא שלו, אם נתנו לו סתירה, זה לא אבא שלו. לא, הצעת את אבא שלך, מה, מישהו יצבע אותך על הסתירה הזאת לאבא שלך? הרי ודאי, מה עשינו ברעם, כתוב, ודאי שכל כוונתך לשם שמיים, אין סבל. יפה, אז הוא אומר, זה תשובה פשוטה ראשונית. אז מה, עד לרמה כזאת, כי אבא שלו היה רשע מאוד, אז ביזה אותו מאוד כדי שתקן אותו. יש אומרים לו, אחרי המוות משתנה הסטטוס של כיבוד הורים, זה רק מדרבנן, צריך, אבל רק מדרבנן, וחכמים תקנו את זה רק באבא צדיק. אבא רשע לא תקנו לכבד אותו. אבל יש תירוץ מעניין מאוד בפוסקים. התירוץ הזה אומר, כל מצוות כיבוד אב ואם, אפילו בחייו, זה רק בתנאי, אפילו שאבא רשע מרושע מנובן, מפקד תועב, הכל, כן, חוץ ממקרה אחד, אם האבא ניסה להרוג את הבן. אם האבא ניסה להרוג את הבן, הוא גדע את הענף שעליו הוא יושב. הרי מה הסיבה שאתה צריך לקבל את ההורים שלך? הגמרא אומרת, כי הביאך לעולם הזה. אם הוא ניסה להרוג אותך, הוא ניסה להוציא אותך מהעולם הזה. אז הוא הביא את התירוץ הזה. מה יפה מאוד, זה בדיוק מה שכתוב במדרש, כתוב במדרש, הגמרא הביאה את זה על זה. הגמרא מביאה שחזקיה מלך יהודה כמעט מת. אבא שלו אחז היה עובד למולך, וכשהבן שלו חזקיה היה בן קטן, לקח אותו ורצה לשרוף אותו למולך. אלא שאמא של חזקיה סחה אותו בדם סלמנדרה ולא נכנס כרגע איך זה מציל, והדם סלמנדרה הזה זה חסין אש, ועל ידי זה ניצל חזקיה. יוצא שאבא שלו פיזית רצה לרצוח אותו, ירה לו כדור בראש, רק שהשם עזר ובסוף נפלט לו הכדור ימינה ואיבד את הזכות של כיבוד הורים. אין מצוות כיבוד הורים לאבא כזה.
אז אתה לא דווקא גם
נהנו, לרצוח זה לא לרצוח, זה לרצוח אותו, לא כשנצא לעשות רצון השם.
אבל אנחנו לא אומרים לך שם פיזית, אבל אם אין לנו שולח את הבן שלו עושה אותו משומה, זה אני עכשיו עוזר לך
אתה שואל שאלה מעניינת, הלב שלי אומר קל וחומר, הלב שלי אומר קל וחומר, אבל כיוון שלא ראיתי את זה כתוב, אני לא יכול להתחבד, בטח שאני לא אפסוק בשמיים עם דברים כאלה, צריך לראות את זה כתוב. לא ראיתי, אתה צודק, בהיגיון אתה צודק.
יכול להיות שאם זה באמת ככה, אז אפילו אנחנו צריכים את המדרש,
אני לא יודע, אתה צודק בסברה, לא יודע, צודק בסברה, לא יודע מה להגיד לך. רבותיי, אני רוצה להתקדם, יש לנו משהו חשוב מאוד, רבנו בחיי, שואל שאלה. כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, כך וכך. תגיד לי, אותם אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש עניין להגיד עליהם קדיש?
כן.
אבל אין להם חלק לעולם הבא.
אבל אולי יהיה להם.
איך יהיה להם? אבל אין להם. עונה רבנו בחיי. מה שכתוב, וזה, מה שעכשיו אני אומר לכם, משפט הזה, לא קשור לקדיש. כדאי לזכור אותו ולהפנים אותו, כי הוא חשוב לנו. כמה אל רחום וחנון בורא עולם. אומר רבנו בחיי, אני אומר לך, צריך להיות רבנו בחיי כדי להגיד את זה. רבנו בחיי קודש קודשים מחדש בו חידוש שמחייב את בורא עולם. רבנו בחיי כותב, כל מה שכתוב אין לו חלק לעולם הבא, הכוונה אין לו את החלק המוכתב לו לעולם הבא. יש חלק מוכתב לכל יהודי באשר הוא. אתה כשנולדת קיבלת חלק. אתה עלול במעשים שלך לאבד את החלק הזה. את החלק הזה אתה תאבד. זה החלק של העולם הבא שעליו כתוב אין לו חלק לעולם הבא. זה לא שאתה הופך להיות בהמה. לא, את החלק המוכתב לך אתה לא תקבל. אבל עדיין נותרה לך זכות לקבל מהרזרבה של בורא עולם. אוצר מתת חינם לא נחסם לך. זה עכשיו תלוי בבורא עולם. אז אם תגיד קדיש על אותו בן אדם, יכול להיות שהוא יזכה בזכותך. לא, את החלק שלו הוא איבד. את החלק שהוא קיבל את הקופסה, הוא יקבל חלקים אחרים. זה זכות אדירה של רבנו בחיי. אתה יודע איזה לימוד זכות אדיר זה רבנו בחיי הזה? הוא אומר לך שאתה עלול להיות הרשע הכי גדול בעולם, לאבד את החלק הכי גדול שהוקצב לך מראש, אבל אתה עדיין תהיה בעולם
הבא. אז לא רק
להיכנס, גם לימוד תורה. בטח, להרבות זכויות, למה לא אותו בן אדם? בסדר גמור, הוא היה רשע, צריך להגדיר אותו.
בגלל
לכלל עם ישראל, לכולם, הכל טוב ויפה, זה לימוד סוג גדול על כלל ישראל. שאלה, לפני גיל ה-20, אדם שנפטר לפני גיל ה-20, יש צורך להגיד עליו קדיש או לא? לכאורה, ודאי שכן, אבל זה לא פשוט. כי הגמרא במסכת שבת פיתת כותבת, ששם יש חישוב שיצחק עושה עם הקדוש ברוך הוא, לא נכנס אליו, אבל החישוב הזה כתוב שם, הרי בדין של מעלה לא מענישים על בן אדם פחות מגיל 20. מוביל אותנו לגלגול, עוד דקה זה התירות. לפני כן, מחלוקת בהסבר של דברי הגמרא האלה. האם כאשר אומרים שלא דנים את הבן אדם לפני גיל 20, זה לא דנים בן אדם לפני גיל 20, זה דעה אחת. עוד, מתחייב במצוות, אבל לא מענישים אותו. מתחייב במצוות, אבל לא מענישים אותו, דעה אחת. דעה שנייה אומרת, בעולם הזה לא מענישים אותו. בעולם הזה לא מענישים אותו על מה שעשה לפני גיל 20. אבל אם אתה רואה בן אדם לפני גיל 20 שאני עינש, זה על גלגול קודם. וזה מוביל אותנו לדיון על הגלגול ממש בקצרה. איך? לא, מוות זה סיום הבטריה גם, דיברנו על זה.
מוות בגיל קטן?
לא, בן אדם מוקצב לו זמן לחיות.
מה הגלגול של מה?
נגמר לו הבטריה. הבטריה נגמרת במוות. לפעמים זה נגמר בגיל 80, פעמים זה נגמר בגיל 10. אתה לא תדע, אתה לא תדע. מקובלים גדולים יודעים,
נביאים יודעים. מקובלים גדולים יכולים לדעת אם המוות הזה היה עונש.
ומקובלים גדולים ידעו גם להגיד לך בחיים, אתה גלגול של משה, תיזהר. היה איזה חסיד אחד, הלך לרבי שלו, אמר לו רב, אמר לו הולך לזה עיירה, הלך לשם, אמר להם תברר על פלוני, כאילו הוא יתרום לך. הוא היה לו חסר כסף. שלח אותו לעיירה פלוני, הוא יתרום לך, הלך לשם, רבותיי, אפשר, תגידו לי איפה גר פלוני? מה פלוני? זה עשיר, אומרו, עשיר, עשיר, א', הוא מת, בית עם מחשמו, רשע, קמצן, שקל לא רוצה כל החיים שלו. ואתה בא עכשיו אחרי שהוא מת, אתה נורמלי, כשהוא היה חי הוא לא נתן כסף. אחרי שהוא מת, אתה רוצה לקבל כסף, לך לך יעידות. אמר, אולי יש עוד בן אדם כזה, הרב שלח אותי לפה, מה אתה, איזה כדאי איתך? מה, אבל זה כמה בכיתי לרב שלי, הרב, אין לי כסף, אני לומד תורה, אני אברך. כמה חסר לי כסף, עד ששכנעתי אותו שהוא יסכים לי לשלוח אותי לאותו עשיר שיביא לי כסף? אתה יודע כמה בכיתי לו? אני לא אחזור ככה סתם לעיירה בלי כסף, אני חייב את זה, הרי שנים אני בוכה לרב שלי. אמרו לו, אדוני, זהו, איפה בן אדם כזה? תלך, תחזור לרב שלי, אני לא יודע מה קורה לרב שלי, הוא לא מאוד כנראה בעולמות, לא, העבירו לו בפקס את הנפטרים. קיצור, חזר לרב. הוא אומר לו, הרב, מה, אתה שלחת אותי לבן אדם מת? הוא אומר לו, שלחתי אותך כדי לענות לך תשובה לשאלה שלך. הרב, למה אני עני? הרב, למה אני עני? שמעת? הלכת לשם, זה אתה. האיש הזה שקיללו שם, זה אתה. זה מה שישרת אחריך. זה החורבן שישרת אחריך. נתנו לך את ניסיון העושר, לא עמדת בו. עכשיו תהיה עני, בוא נראה אותך, אולי תצליח. גדולי ישראל, בכל הדורות, דנו האם יש גלגול בעולם או לא. דנו. חכמי ישראל הפילוסופים טענו שאין אמונת הגלגול. אין דבר כזה. לא יכול להיות, זה לא ייתכן. הרבה מגדולי ישראל טענו שהאמירה הזאת נבעה כתוצאה מהימשכות אחרי תורת הפילוסופיה. תורת הפילוסופיה היא תורה הגיונית מאוד, והגלגול הרי הוא לא הגיוני. היום רוב ככל האנשים. אני כבר לא מדבר על רוב גדולי ישראל. רוב ככל... אתה היום חי בבועה שכולם כבר מאמינים בזה. האריזל, אחרי הגילויים שלו, ואחרי היום שאתה רואה דברים שלא קשורים לאריזל, אתה רואה את הרב המלונית, אתה רואה אנשים שבאים לך, שבאים לך סיפור, אתה רואה בן אדם חילוני, סרט שאני ראיתי בעיניי, סרט שאני ראיתי, היפנוזה, שהבן אדם עושה, מוריד אותו בהיפנוזה בגיל, עד שהוא מגיע לבטן של אמא שלו, עד שזה מתחיל לרדת לו נזלת, בלגן, שטויות, תבין, הבן אדם מביא אותו לגלגול הקודם. אתה רואה דברים מוזרים על בדואים, על דרוזים, הבן אדם מספר לך סיפורים, אחת באנגליה שנסעה לאמריקה וידעה איפה בעלה הקודם, יחביא את הכסף מתחת המזבד, אחי לך ילדה בת 10, מאיפה ידע את השטויות האלה? היא אומרת לו, יא רמאי, השקרן, אתה הבטחת לי שעוד התחתן עם אישה. איך היא מדברת איתו במשפט הראשון, וזה אנשים שאני לא קשורים, זה לא אנשים שהוזמנו על ידי הרב אמנון יצחק לבנות לו את הארץ. אתה מבין? זה כתבות חילוניות לגמרי, שהרב אמנון יצחק גזר והדביק. זה לא יאומן כי יסופר. טוב, על זה יש סיפור. אחד מגדולי ישראל קראו לו רבי יהודה אריה לב מבודנה. הרב הזה היה רב גדול מאוד, רב פילוסוף גדול מאוד, שלא האמין בתורת הגלגול. לא האמין בתורת הגלגול עד ש... מספר עליו הרב החידה בשם הגדולים, יום אחד השכנה שלו ילדה ילד. ילדה ילד, הילד הזה החזיק מעמד חצי שנה, סוף החצי שנה האישה נזעקת, רצה לשכן שלה לרב ואומרת לו, הרב, הבן שלה גוזף מי? רבי יהודה אריה ממודנה. כן. הרב הזה הלך מהר, צריך לקרוא קריאת שמע על הילד. הוא היה חולני מאז שהוא נולד, אז הוא רץ מהר לחדר של הילד, נכנס לחדר, הילד עלה, מה זה? יש עניין לקרוא קריאת שמע, כי הנשמה יוצאת עם קדושה, אז יותר קל לה. לכן יש עניין. הוא היה גוסס, הילד היה גוסס. הילד קם, קרא קריאת שמע מושלמת ושבק חיים לכל חיים.
חצי שנה?
חצי שנה. קריאת שמע רעותה? מאיפה? איך? אין בעולם דבר כזה. אין דבר כזה. יש את הסיפור המפורסם על אותו בן אדם שהוא עדיין חי. חסיד, לא ויזניץ', ויזניץ' או... צאנז, חסיד צאנז. תמיד תזכרו גלי צאנז ונתניה. כן? עכשיו, בן אדם הזה, אתה רואה נולד עם כל הידע שלו, כל ה... מאיפה את הדבר הזה? אתה רואה שיש מימד רוחני, סכן, אתה לא ככה, אתה רואה שיש מימד רוחני עוד לפני שבן אדם נולד.
הוא עדיין כאן?
יש? כן. חי, בן. ידע. חשכה. האדמור מיגור נתן לו סתירה. הוא אמר, אם הוא לא היה נותן לו את הסתירה הזאת, הוא היה מת מעין הרע. זה ברור שהוא היה מת מעין הרע. מה אומרת ש... כן, כן, כן. יש סיפורים על ילדים שהיו שוקים את כל התורה, מהרגע שהם נולדו. ואחרי זמן קצר הם נפטרו. למה? פלא הבריאה. וואי, וואי, וואי. כמו שאתה, אם אתה מחר מביא פה ביואיק, אני מבטיח לך שהיא נשרדת. במקרה הטוב, יאללה. טוב, זה סתם בלעת את זה פה בשולחן, אבל... טוב, מה? עדיף להשכיח ממנו. עדיף להשכיח ממנו את הדבר הזה. הרמב"ן שואל שאלה, מדוע עמדי רשעים צלחת? אה? הלכה
הקדיש?
אה? אה, כן? אתה לא יכול, הוא לא פוסק. הם יודעים את התורה ככה, הם לא ברמה של יכולת של פסיקה. הגמרא אומרת שהייתה מחלוקת בין בורא עולם למציא את הדרכיה באיזה הלכה בהלכות נגעים, אמרו מן לא חה, אומרת הגמרא רבא בר נחמן, ידעו אחד בנגעים, אחד בזה, קיצור נקרא לו. רק פה בעולם הזה פוסקים, דיינים, הם יכולים לשנות את הסטטוס. איזה ילד אחד יגיד לך, כמו כל שעושים, כל מה שעושים עם האוטיסטים והדברים האלה, רוב גדולי ישראל לא מרוצים מזה.
מה זה משנה ילד בן
שנתיים או בן 200? אני, שמרימים להם את היד, כאילו יורד לאלף, יורד לבית, כאילו, מתי יבוא המשיח? לא מגלים. כל מיני דברים כאלה. אז כל מיני שאלות. בדרך כלל זה כל מה שכתוב בספרי המוסר, רק שזה יצא מהפה של האוטיסט. אתה מבין? אז יצא או לא יצא, אני לא יודע. לא רוצה להיכנס לזה. זה שזה הפך להיות מסחרה, גם. זה שהפך להיות כבר ספרי מוסר שלמי, כבר אמר אותי, מסכן היה צריך לחיות 300 שנה לפי הקצב של הורדת האצבעות בשביל לכתוב את זה, זה גם בעיה. אז אמרתי, אחי, אל תחזיר בתשובה בגלל אוטיסטים, בסדר? אל תחזור בתשובה בגלל אוטיסטים. תחזור בתשובה בגלל שזה כתוב בספר האמרי. היה כאן סרט, שדרך אגב נמצא פה, לא, נמצא במחשב הקודם, סרט שנקרא הסוף. בן אדם מתאר איך אישה שחטאה בחזה שלה, תולים אותה מהחזה שלה וזה, ודברים שהוא ראה בעולמות העליונים וזה. הזוי, לא הזוי, ראה או לא ראה, זה לא מעניין אותי בכלל. מעניין אותי, זה כתוב בכל הספרים. זה כתוב בכל הספרים. מה מעניין אותי עכשיו להתאפלט, האם הדיסק הזה הוא סילף, כאילו הכוונה, אם הוא ימציא שורה, או שורה. אני לא יודע את הבן אדם, אני... מה? דוברי, אני ראיתי אותו, נכנסתי ללחץ. נכנסתי ללחץ, הכוונה, עוד הפעם, גליו, גם לי במהלך הראייה הוא הפך להיות קצת... מה? לא, נכנסתי ללחץ. נכנסתי ללחץ, המימד שלה... לחזות, תמיד, הוא מראה לך שם איזה מלאך שמתקרב אליך, נראה כולו איזה גולגולות ובלגן. אה? הבנתי. המלאך הראה דמות, זה סרט אחי, סרט. הראה כאילו דמות כזאת מפחידה שמתקרב אליה. זה המחשה, המחשה, נכון. אני אומר, מה אכפת לי, אני הרווחתי מזה חיזוק בירת שמיים. אני יודע שכל מה שהוא אמר שם בסרט, מתחילתו ועד סופו, כתוב בספרים שאני קראתי. כל מה שהוא סיפר, כתוב בספרים שלפני סיפורים. אז אם הוא למד את זה מהספר והפך את זה לסרט, מה זה משנה לי? אתה רואה סרט על השואה. הרי אתה יודע שהשחקן שם שקרן. זה הוא לא, הוא לא היה בשואה. זה בכלל גוי השחקן. הוא אומר לך שם שמיים ועניינים וסיפור. מה אתה רוצה? אבל אתה רוצה להיכנס לאווירה של השואה, נכון? אתה רוצה ללמוד על השואה. זו דרך חווייתית לחוות את השואה? כמובן. אמר, מה אתה? אז ראיתי את הסרט הזה. אני אישית אוהב להתרגש מעבודת השם. אם יש משהו שירגש אותי, אני אשלי את המסננים, לראות, הבן אדם נראה לי קצת טיפה הגזיג להפריעת, הוא היה צריך להיות שם במה בקליני הזה, צריך להיות איזה 3 שנים כדי לראות את כל משהו שם. אתה צודק. ולכן, אני אומר את האמת, אני לא הולך לשווק את הדיסק הזה, לשווק את הדיסק הזה אני לא הולך, אבל אם בן אדם ראה את הדיסק הזה להתחזק בעבודת השם, הוא לא שיקר, בשום דבר שם הוא לא שיקר. לא, הוא לא שיקר. הכל כתוב בספרים הקדושים. אלא מה שמישהו מספר ראיתי. נגיד, אני אומר עכשיו רבי אריה לוי מודנה, זה סיפור שהיה איתו. ואל תשאר, וגם לי בתמונה בבית שמש, היה איזה בן אדם נכנסתי, התרגשתי, והוא אמר, קדיש התקבע, קדיש התקבע ונפטר. דוגרי, זה שקר, אני לא ראיתי את זה. אני רוצה להעליב אתכם, אני רוצה לספר לכם סיפורים כדי לחזק אתכם וזה פה ושם. ספרים סיפור על הרב שבדרון. הרב שבדרון אומר, שהוא פעם אחת נכנס לחזון איש, ושאל אותו שאלה הלכתית, כשהוא התחיל להיות דרשן. שאל אותו שאלה הלכתית. אמר לו הרב, האם אני בתור דרשן שרוצה לחזק את לב ההמונים, האם מותר לי להמציא סיפור, שיחזק את לב ההמונים או לא? והחזון איש התיר לי. וזה הסיפור הראשון שאני מספר. בקיצור, אז...
אתה צריך כאילו שכתוב של העסק. קיצור, חלה, מה לא הבנת?
אחי, זה סיפור חד.
אחי, זה סיפור חד, מה לא הבנת? אחי, אתה זן עמוק. תגיד, תקל על יאי רביטן ותראה את הבן אדם כולו מגלגל מצחוק. התשובה היא,
התשובה האמיתית היא, אני לא נוהג בדרך הזאת. אני אגיד לך את האמת, אני אספר סיפורים ששמעתי, ולא רק אחרי שאני ביררתי עם בעל המעשה שהסיפור הוא נכון. זה אני לא אעשה עכשיו. סיפור שמקובל, שספרים אותו, אני אספר לך אותו. אבל אגיד לך, שמעתי סיפור. הסיפור שאני ראיתי בעיניים, אני אספר לך. סיפור ששמעתי מהרב אליהו מלכה, אני אספר הרב אליהו מלכה. זה סיפור שאני מכיר. אבל סיפור ששמעתי, אני אגיד לך, שמע, יש ספרים, למשל, ספר על החזון איש, יצא ספר על החזון איש, הוא כותב שם בהקדמה, לא כתבתי את הספר אלא אחרי שביררתי כל בן אדם, זה שמע מזה, ולפעמים הם אשכנזים תותחים בזה. כותב, זה הסיפור הזה, שמעתי מהרב אטלינגר, ששמע את זה מהרב שימזגנזר, ששמע את זה מהרב ההוא, שהיה שמע של הרב ההוא וראה את זה בגופו. בסדר, אתה רוצה, תאמין, לא תאמין. זה סיפור שהרב עובדיה סיפר שהוא ראה את הרב מותחי אליהו, שהוא ראה את זה. אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה, תלך הביתה. מי זה הרב אריה? הלאה, הוא שינה את הקריאה שלו, מאז הוא פרסם שיש תורת הגלגול. מאז הוא שינה את הקריאה שלו.
היום לא, היום כולם מודים, יש גלגול.